נוגעת ליחס בין מלאכת המשכן לבין הציווי על השבת. בציווי הראשון על מלאכת המשכן, אז בפרשת כי תישא, אחרי שמסתיים כל הציווי, כן, יש לנו את תרומה, תצווה, אחרי זה בתחילת כי תישא יש עוד שאריות של הכיור, של שמן המשחה, של הקטורת. ואחרי הכל, בפרק למד א', מופיע על ציווי על השבת. ואמר אדוני למשה לאמור, ואתה דבר בישראל לאמור, רך את שבתותי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם, לדורותיכם לדעת כי אני אדוני מקדישכם, ושמרתם את השבת וכו' וכו'. זה לגבי הציווי הראשון. מלאכת המשכן הושלמה, ואז מגיע הציווי על השבת. וביחידה השנייה של ויקל, ויקל פקודי, אז הסדר הוא בדיוק הפוך. ויקל פקודי, פרשת ויקל פותחת, ויקל משה וכולי, ומה הציווי הראשון שמופיע בתחילת פרשת ויקל? אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תברו אש בכל משבותיכם ביום השבת. ואחרי זה, ויום משה לכל עדת בני ישראל למור, זה הדבר שציווה אדוני למור, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביא אמת אדוני, זהב וכסף ונחושת וכו' וכו'. ואז מכאן ואילך מתגלגל את פרשת ויקל, ואחרי זה פקודי. והשאלה, מה פשר החילוף הזה? שבציווי הראשון השבת היא באה לאחר מלאכת המשכן, ובציווי השני שבת פותחת את העניין, ורק אחרי זה מלאכת המשכן. אז נראה תורות שקשורות לעניין הזה. אוהב ישראל, מי היה אוהב ישראל? יודעים, רבי אברהם יהושע אשל מאפתא. הוא היה תלמיד של רב אלימלך מליז'נסק, והיה מגדולי אדמו"רי פולין. יש לו צאצא, אם שמעתם על אשל אמריקאי או גדות, פילוסוף. כן, אז הוא גם לא קוראים אברהם יהושע אשל, והוא צאצא שלו קורא על שמו. שש ימים תעשה מלאכה וגומר. הנה כאן בפרשה זו הקדימה התורה הקדושה אזהרת שבת למלאכת המשכן. פרשת תישא הקדימה מלאכת המשכן לשמירת שבת. ויש לומר בדרך פשוטו, באמת אמרו חז"ל, המשכן היה בא כדי לכפר על חטא העגל. כמו שנראה מכל הפסוקים שנאמרו במלאכת המשכן, לתקן באותו הלשון עצמו שחטאו כדיתה במדרש מברשי התורה עיין שם. כן, כלומר, טענה ראשונה בעצם שטוען אוהב ישראל, שמה שמסביר גם את הצורך בכפילות וגם את ההבדל בין המיקום של הציווי על השבת, הוא קשור בעצם למה שהיה בין שני הציוויים, וזה כמובן חטא העגל שהיה פרשת כי תישא. ויש הקבלה גדולה בין הפסוקים שמתארים את חטא העגל לבין הפסוקים שמתארים את לקיחת החומרים וההתנדבות וכולי לעשיית המשכן השנייה. ובעצם עשיית המשכן השנייה היא באה לתקן ולכפר על חטא העגל. אבל נראה זה באמת, אף אם לא חטאו ישראל בעגל, גם כן היו עושים המשכן, כמו שאמר השם יתברך למשה, ועשו לי מקדש שחטים בתוכם. והמשכן היה בנוי בחינה ודוגמה מעין למקדש של מעלה, היכל מול היכל, וכו'. הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות המשכן למטה, כדי להמשיך ההשראת השכינה בתוך זרע ישראל לעם סגולתו. כלומר, ראינו ברמב"ן בתחילת פרשת תרומה, שאומר שהרעיון של המשכן מתחילתו היה רעיון של המשכיות מעמד הר סיני לדורות, שהשרת השכינה תוכל להימשך בתוך עם ישראל. והרמב"ן שם עמד על הקבלות בפסוקים בין מעמד הר סיני לבין המשכן, וזה היה הרעיון הראשון. הרעיון הראשוני של המשכן היה בלי קשר לחטא העגל, היה כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להמשיך להשרות שכינתו בתוך עם ישראל, כן, מקדש של מטה מכוון כנגד מקדש של מעלה, ובלי שום קשר לחטא העגל. אך אחר כך, כשעשו את העגל, ציווה שנברך שיתנו נדבות ליבם לצורך המשכן, ושיתכוונו שיתכפרו בזה על הון העגל. ואז נתוסף להם עוד טעם וכוונה בעשיית המשכן, היינו לכפר. נוסף על טעם הראשון שהוא להמשיך השרת השכינה ביניהם. כלומר, בעצם זה בדיוק הפשר של הכפילות. מראש, באמת התוכנית האלוקית הייתה שיהיה משכן, והמטרה של המשכן מראש זה באמת לצורך השרת שכינה וכו'. אבל אחרי חטא העגל, אז נוספה מטרה נוספת במשכן, המטרה הנוספת היא כפרה, ולכן כאשר משה רבנו אומר בשם השם, מצווה אותם לבוא ולתרום לצורך נדבת המשכן בפרשת ויקהל, זה בא גם כדי לכפר על חטא העגל. והנה שמירת שבת הוא גם כן תיקון לחטא העגל, כי אמר חז"ל, כל המשמר שבת אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכלים לו כל עוונותיו, ושבת הוא תיקון פרטי לכל איש ישראל אשר ישמור שבת כדינו כלחתו, אז נמחל חטאו. ונדבת המשכן הוא תיקון כללי, כלומר שבת, גם בשבת יש את העניין הזה ששבת היא תיקון לחטא העגל, כמו שהגמרא אומרת שכל מי ששומר שבת אז מוכלים לו על כל עוונותיו אפילו עבוד עבודה זרה. ולמה שבת מכפרת על עבודה זרה? בגלל שחטא עבודה זרה זה בעצם כפירה בהשגחה האלוקית, ושמירת שבת היא בעצמה ביטוי הכי מובהק לכך שאדם מאמין וכך שיש בורא עולם, שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, שיש להם עשה שם את השמיים ואת הארץ וכו', ולכן שמירת השבת היא תיקון לנושא של עבודה זרה. אבל יש הבדל בין התיקון של השבת לתיקון של המשכן. המשכן הוא תיקון כללי, המשכן הוא משכן לאומי, משכן של עם ישראל, ולכן זה תיקון ברמה של הכלל, של הציבור. ושבת היא תיקון ברמה של היחידים, כל יחיד ויחיד ששומר שבת, כמו שהגמרא אומרת, מוכלים לו על עבודה זרה. לכן בפרשה הזאת, דהיה למוחרת יום הכיפורים אחר חטא העגל, הקדימה תורתנו הקדושה שמירת שבת למלאכת המשכן, ונקע התיקון הפרטי קודם לתיקון הכללי שהוא מלאכת המשכן. מה שנקרא פרשה תיסה, דאז היה עדיין קודם חטא העגל, הקדימה התורה מלאכת המשכן שהוא להכין מקום השראת שכינה קודם שמירת שבת, ואין ברוחיים הקדוש זה שדיבר קצת מזה. כן אומר האוהב ישראל, שדווקא אחרי חטא העגל, כאשר מדובר על משכן בהיבט של התיקון שלו, אז פה הגיוני שקודם כל בן אדם, כל יחיד ויחיד מגיע לידי תיקונו, ומה התיקון של היחידים לחטא העגל? התיקון של חטא העגל זה שמירת השבת, ורק אחרי התיקון של היחידים אז מגיע התיקון של הציבור, התיקון של הכלל, וזה על ידי נדבת המשכן. אבל הסדר הנורמלי, הרגיל, ההגיוני, הטבעי, לפני שזה בא ככפרה, כן, כשזה מגיע עוד בוורסיה הראשונה, כאשר מדובר על המשכן כתכלית להשראת שכינה, אז שם קודם כל יש את הרעיון של המשכן, של השראת שכינה, ואחרי זה את השבת, והנקודה הזאת הוא לא מרחיב. כלומר, למה זה הדבר יותר פשוט? כלומר, הדבר הנורמלי נראה לו מה שמופיע בפעם הראשונה, וזה שקודם המשכן ואחרי זה השבת. ומה שחידוש התחדש אחרי חטא העגל, זה עכשיו צריך להפוך את היצרות, וקודם להתחיל מהתיקון האישי הפרטי, ורק אחרי זה לעבור לתיקון הציבורי הלאומי של עם ישראל על ידי נדבת המשכן. למה הפשט הוא שקודם משכן ואחרי זה שבת? יכול להיות שכמו שבת, מה? כן, אבל לא בצורה הזאת של ציווי מפורש של כן שמירת השבת בצורה שזה מופיע פה. יכול להיות שכמו בבריאת העולם, כן, קודם העשייה, קודם המלאכה, קודם העבודה, ובסוף אחרי העבודה, אחרי המלאכה אז מגיעה המנוחה, אז מגיעה השבת. יש הרבה הקבלות, גם מדרשים, בין עשיית המשכן לבין בריאת העולם, שזה בעצם הצד של עם ישראל, שיוצרים ובונים מקום להשם וכו'. וכן, ששתיים עשה השם את השם את הארץ, ולפה של דבר, קודם כל עובדים, קודם כל מכינים את המשכן, ורק אחרי זה מגיע הציווי על שביתת השבת, אבל הדבר הזה הוא לא מדבר, זה נראה לו דבר שהוא כנראה פשוט. החידוש הוא זה ההיפוך, כן, ההיפוך הוא בא אחרי חטא העגל, מצד הצורך בתיקון, אז התיקון הפרטי הוא קודם לתיקון הכללי. בסדר, זה אוהב ישראל. תורה שנייה פה זה של השפת אמת, זוכרים איך קוראים לו? מרדכי התרגום. לא מורדכי. רב אריה לייב ואלתר מגור. אריה לייב, נכון. כן. סבו היה... לא. יצחק מאיר, מה? חידושי ערים. יצחק מאיר, כן, שהיה תלמיד של קרוצקר. בסדר. אז הוא אומר ככה. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות. וקאי השבת ומלאכות המשכן. ומקשים את מצוות שבת שלא לעשות. כן, אלו הדברים אשר ציווה השם לעשות. ומה זה מתייחס? זה הפתיחה של הפרשה. כן, הפסוק הראשון בפרשה, ויקן משה את כל דת בני ישראל ואמר להם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ואז מה כתוב? ששתמים תעשה מלאכה ביום שביעי שבת קודש, שבת שבתון להשם וכו'. אחרי זה המשכן. אבל למה הלשון היא בפתיחה ציווה השם לעשות? הרי שבת זה לא לעשות, שבת זה לחדול ממלאכה. אבל האמת, כי גמר והשלמת כל המעשה הוא על ידי ביטול המעשה לשם השם. וביטולו של דבר זה קיומו. זאת אומרת, השביטה היא בעצם הקיום. השביטה היא העשייה. כן, בגלל שעל ידי השביטה בעצם מבררים את המשמעות של העשייה. זאת הנקודה. ולכן גם השביטה היא בחינה של עשייה, בגלל שהיא זאת שנותנת תוכן ומשמעות לכל העשייה שקדמה לה. כן, ביטול המעשה לשם השם, ביטולו זה קיומו. לכן יש בשבת עלייה ותיקון לכל המעשים על ידי ביטול המעשה בשבת. שבת זה יום של שביטה, אבל השביטה היא בעצם העשייה הכי גדולה במובן מסוים, בגלל שהיא נותנת הקשר ומשמעות לכל מה שנעשה. ובית אלה המצוות שבת ומלאכת המשכן הם בית הדברים במשנה, באבות, עשה רצונו כרצונך, ובוודאי נדבת המשכן, שכל מלאכות היה במשכן, ועל ידי הנדיבות תקנו העשייה. כן, זה עשה רצונו כרצונך. נכתיב כל נדיב ליבו, ואב למר כל נדיב לב, אבל פסוק מדבר לכל פרט שיביא הנדבה בכל הנדיבות שבליבו. ראינו דכתיב בכל מאודיך, שכל מיני אהבה ורצון שבלב האדם יתננו לשמיים. כל נדיב ליבו, עם כל הלב, עם כל הנשמה, עם כל הרצון שיש בלב של האדם, את כל זה שאדם ייתן לקדוש ברוך הוא. זהב הכסף ונחושת, כל מיני הנדיבות, רצונו כרצונך. זה המשמעות של עשה רצונו כרצונך. רצונו של הקדוש ברוך הוא זה שיהיה לו בית לשמור, רצונו של הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא מצווה לקחת זהב הכסף ונחושת וכו'. ואדם בא ועם כל הלב וכל הנשמה, עם כל הרצון, בא ועושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא כרצונו האישי, ובא ועושה ותורם ונודב. ומצוות השבת הוא ביטול המעשים. בטל רצונך מפני רצונו. כלומר, יש לעשות רצונך כרצונו, שזה הצעד של העשייה, זה הצעד של הנדבה, זה הצעד של בניית המשכן. ויש צעד הפוך, שזה הצעד של הביטול. בטל רצונך מפני רצונו, שזה הצעד של שב ואל תעשה, של הביטול, שלא לעשות. וזה בעצם שני הצדדים, של המשכן ושל השבת. המשכן זה עשה רצונך כרצונו, והמשכן זה בטל רצונך מפני רצונו. ואין בחידושי תורה של אדוני המזקנים מורי ורבי ז"ל, חידושי ערים, עניין שנאמר קודם החטא מצוות המשכן, אחר כך השבת, ואחר החטא שבת קודם המשכן. כן, עכשיו פה הוא מביא את חידושי ערים, שמתרץ ומיישב באמת את הנקודה הזאת של החילוף של היחס בין השבת לבין המשכן. הוא פירש שכשהיו בני ישראל, הוא פירש שהיו בני ישראל במדרגה טובה, היו ימי המעשה הכנה לשבת. ואחר כך צריכים למשוך כוח מקדושת השבת לתקן המעשה בחול וכו'. כלומר, כאשר הם היו לפני החטא, זה היה המצב המתוקן. במצב המתוקן, אז קודם באה העשייה, קודם עשה רצונך כרצונו, קודם אדם פועל, קודם אדם עושה, ורק אחרי העשייה באה השבת, באה המנוחה, וזה השלב שבו בעצם נותנים משמעות לכל העשייה. העשייה מכינה לקראת השבת, והשבת היא זאת שהיא, כן, סוף מעשה מחשבה תחילה, היא הפסגה של הכל, היא הדובדמן שבקצפת, היא קוראת את שם השם, כן, נותנת הקשר של קדושה ושל רצון השם על כל העשייה של משך כל השבוע. זה המצב המתוקן וככה היה אמור להיות. אבל אחרי החטא, אז צריך לעשות הפוך. אז צריך להקדים קודם את השבת ורק אחרי זה להגיע לעשייה. ולמה? בגלל שמה שקורה כאשר קודם עושים ואחרי זה באה השבת, שלפחות עם ישראל וחטא העגל התבלבלו. מה קרה בחטא העגל? בעצם הם היו בכזאת התלהבות של עשייה, כן, כל כך כל כך רצו כבר לבנות את המשכן וחיכו והתעכבו ולא היה להם סבלנות. ואז מה שקרה זה שמרוב לחץ על העשייה הם התבלבלו והגיעו לעשייה שהיא לא לשם השם. כלומר, העשייה יש בה כוח, יש בה אנרגיה מאוד גדולה שיכולה לגרום לאדם להסיט אותו מהמסלול שלו, ובעצם לגרום לכך שהוא ילך ויעשה עשייה למקומות שהם מקומות לא טובים. וזה מה שקרה בחטא העגל. וכתיקון לחטא העגל, שהעשייה היא זרמה למקומות בעייתיים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז קודם כל, דבר ראשון, קודם צריך לזכור את התכלית, כן? קודם כל צריך לזכור את השבת, קודם כל צריך לזכור בשביל מה אנחנו עושים את כל הדבר הזה, כן? מה המשמעות של העשייה, מה המשמעות של כל ימי המעשה. ואחרי שזוכרים, אז מתוך זה אפשר לפנות לעשייה. כלומר, כן, יש פה את האמצעים ואת התכלית. לפני החטא, אז מתחילים מהאמצעים, מתחילים מלמטה, מתחילים מהעבודה, ואחרי זה מגיעים לתכלית. אבל כאשר רואים שההליכה לאמצעים בתחילה גורמת להחליק, כן, ולהתבלבל ולהגיע למקומות בעייתיים כמו חטא העגל, הקדוש ברוך הוא משנה את התוכנית ואומר, טוב, צריך להתחיל קודם בתכלית, צריך לזכור שהשם ברא את העולם, צריך לזכור את היסודות של האמונה, צריך להתחיל מהרעיון של השבת, של העולמות חוזרים לשורשם וכו', ואז מלא, מכוח זה אפשר להתחיל את העשייה. ואז זה לא שיש עשייה שהשבת נותנת להם בסופה את המשמעות, אלא הפוך. אלא שבת, שמכוחה אחרי זה אפשר לצעוד במאה השבוע ולזכור שאת התוכן ואת המשמעות ואת התכלית של כל העשייה.
כמה יותר טוב?
בגלל שככה זה עובד בעולם. זה קצת נכנס לנושא של ההבדל בין משה רבנו לבין בצלאל. בעולם שלנו, כן, בעולם של התכלית, זה סוף מעשה במחשבה תחילה. בעולם של התכלית, אז התכלית מצוירת מהפסגה שלה. לכן פרשת תרומה, כשהתורה מצווה על הרעיון של המשכן בהתחלה, אז היא מתחילה מהארון. כי הארון הוא בעצם הדבר, הוא התכלית. אבל כשבפרשיות שמדברות על העשייה של המשכן, אז קודם מדברים על המשכן, כן, אחרי זה על הכלים, כלומר קודם צריך את המבנה, ואחרי שיש את המבנה, אז לתוכו יוצקים את התכנים. וככה זה בעולם. אדם נולד בלי דעת. אדם נולד, כן, תינוק, ולאט לאט הוא הולך ומתפתח. ובעצם בעולם החומר, ככה זה בעולם שלנו, קודם נבנים הכלים, ואחרי שיש כלי, אז לתוכו אפשר ליצוק את התכנים, את הרוחניות. ככה זה עובד. אבל הבעיה היא הבעיה הזאת, שלפעמים כאילו הכלי יכול להיות בצורה כזאת שהוא כבר לא יוכל לקבל לתוכו את התוכן, כמו הוא כל כך יתרחק מהתכלית. ולכן יש בחינה מסוימת של תוכן שהוא קודם גם כן לכלי. כן, איזושהי הערה ראשונית, מכוונת, מהירה, מדריכה, שיכולה לגרום לכך שגם בניית הכלים תהיה בצורה כזאת שתהיה מותאמת. כמובן שאחרי השבוע יבוא שבת שהוא שבת שאחרי העשייה, כן? אבל צריך להתחיל מנקודה כזאת שהיא הנקודה של השבת, כדי שימי המעשה יהיה להם את ההקשר המתאים שלהם. וכמו כן נתפרש על פי דברינו הנעל, כי במשנה היא תעשה רצונך קודם בטל, שכן צריך להיות החול מכין לשבת. זה אידיאל, זה מה שהיה אמור להיות, זה מה שהיה לפני החטא. אבל מי שאינו מדרגה זו, מכל מקום על ידי ביטול הרצון, יכול אחר כך לבוא לעשות רצונו יתברך בעבר בהסכמת רצון הנפש. ובמשנה, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים, הם גם כן בית עניינים הנ"ל. כן, זה שמודיעים על איסוף השקלים ועל זהירות מהכליים, כי השקלים הם לדבות המשכן, עשה רצונו, וכליים הוא מניעה וביטול הרצון, להיות האדם כמו בבית האסורים, שנאסר ידיו הרגל מלעשות נגד רצון הבורא יתברך. וחז"ל הקדימו קודם ניסן אלה הפרשיות שקלים זכור ופרה, כי ניסן הוא קבלת מלכות שמיים, צריך להיות בכל לבך נפשך ומעודיך. מעודיך הוא שקלים, לבך זכור כי זכירה בלב, נפשך פרה תארת הנפש. כן, אמרנו כבר שפרשיות האלה בצורה נורמלית, כאילו בשבת של שנה שהיא לא מוברת, אז זה יוצא הכל בחודש אדר לפני ניסן, אז זה משולב בתורות. בסדר, אז זה בעצם הרעיון שהשפת האמת אומר. וכן, מבחינת היישוב של הקושייה שהקשינו, כן, הסתירה בין המקום של השבת לפני, המקום של השבת אחרי מלאכת המשכן בפרשת כי תישא ולפני מלאכת המשכן בפרשת ויקהל, אז התירוץ הוא שזה בעצם בדיוק ההבדל בין היחס בין העשייה לבין השביטה, היחס בין עשה רצונך לבטל רצונך, היחס בין האמצעים והתכלית לפני חטא העגל לאחרי חטא העגל. האידיאל הוא קודם אמצעים ובסוף התכלית, אבל חטא העגל בעצם גרם לכך שהיוצרות מתחלפות, וצריך להקדים את השבת למלאכת המשכן כדי לדאוג, כן, שלא לא ישכחו ולהתבלבלו. בהקשר הזה יש פה פסקה מאוד יפה של הרב קוק בעניה, יכול שהזכרתי כבר את הרעיון הזה. ואל יפסיעה פסיעה גסה, דם אמר פסיעה גסה נוטלת אחד מ-500 ממורן אף של אדם. מה התקנתי? לאדרלה בקידוש עד וישימשי. כן, כלומר בקידוש, שם מחזירים את אותו מאור עיניים שניתן מהאדם בהליכה ובפסיעה גסה של משך השבוע. אז אומר הרב קוק כך, פעולות הגוף ותנועותיו מורים על תארי הנפש וכוחותיה. כלומר, האופן שבו האדם מתנהל מבחינה חיצונית בעשייה שלו, זה מורה גם כן על המצב הנפשי שלו. יש קשר בין ההתנהגות החיצונית לבין מצבי הנפש הפנימיים. וכן הם מטביעים פעולתם על הנפש, וגם הפוך, הם גם סימן, הם גם מעידים, הם מבטאים, אבל הם גם משפיעים. איך שאדם מתנהל, זה משפיע על הנפש שלו. והנה משתנות דעות בני אדם על דבר העמל באמצעים המגיעים אל כל תכלית. אדם בלתי שלם בשכלו מידותיו, ולא קנה דעת את השם על מידה נכונה בנפשו, יהיה בנפשו רב המרחק בין התכלית לאמצעים. עד שאם יישא נפשו לאיזה תכלית, תהיה כל מערכת האמצעים עליו למסע כבד. ותקצר נפשו מסבלם, ומהר בהם בחיפזון נמרץ, ונפשו לא תדע שלב. כן, כלומר, יש התייחסויות שונות של אנשים ביחס שבין האמצעים לבין התכלית. אדם הבלתי שלם, שעוד לא קנה דעת את השם, על מידה נכונה בנפשו, אז יש אצלו, בתודעה שלו, יש פער גדול בין האמצעים לבין התכלית. ולכן, כל הזמן מה שיעמוד לנגד עיניו זה התכלית. זה הרצון להגיע למטרה. וכל האמצעים בדרך לאותה תכלית יהיו מסע כבד. יהיה לו קשה. הוא רוצה לגמור את השס. כן? אז כל הזמן מה שעומד לו לנגד העיניים זה הסיום שס שהוא הולך לעשות. זה מה שהוא כל הזמן מדמיין ומצייר לנפשו. אבל הלימוד היומיומי והמעמד והתמדה וכו', זה קשה לו, זה כבד עליו. ולכן הוא ינסה ככל האפשר לבוא ולמהר, כאילו לגמור, הוא רוצה כבר להגיע לשם, הוא בלחץ להגיע לשם, ולכן הוא רץ, כאילו הוא ימהר בהם בחיפזון אם רץ, ונפשו לא תדע שלב, כל הזמן הוא יהיה בלחץ ולא ברוגע ובחיפזון ובמהירות. למה? כי כבר רוצה להגיע לסוף הדרך, רוצה להגיע לתכלית. כי אם אומרו אל קיבוץ ההון, כן, רוצה להיות עשיר, הנה ישים תכליתו בקיבוץ איזה סכום שמתהווה. יובל לחתור בכל עוז להגיע אל תכליתו, והעסק באמצעים יהיה לו לדבר שבא לו שלא ברצונו. כן, כלומר, אדם שרוצה להיות עשיר, אז הוא לא נהנה מהעיסוק שלו, הוא לא נהנה מהדרך, הוא רוצה להגיע כבר למטרה. לכן כמה שיותר, שהוא יוכל, בכל דרך אפשרית, שהוא יוכל לזרז את ההגעה שלו למטרה, אז הוא יעשה את זה, בגלל שאין לו עניין בדרך, יש לו עניין ביד, בסוף התהליך. ממצב נפשי כזה, כן, כמו שאמר בהתחלה, יש קשר בין המצב הנפשי של האדם לבין ההתנהלות הפיזית הגופנית שלו. וכאשר אדם נמצא במצב נפשי כזה שהוא בלחץ, והוא כל הזמן רוצה להגיע לסוף, למטרה, מצב נפשי כזה בא גם בתנועות הגוף פסיעה גסה. זה בא לידי ביטוי בפסיעה גסה. מה זה פסיעה גסה? בן אדם רץ ממקום למקום. למה הוא רץ? הוא רץ בגלל שהוא לא נהנה מהדרך, אלא הוא רוצה להגיע למטרה. זה המשמעות של הריצה של האדם. אדם שהולך בטיול, כן? וגם בטיול אפשר לכל הזמן להיות בלחץ של להגיע לסוף הדרך. אבל אדם שהולך בטיול בגלל שהוא נהנה ללכת, אז הוא הולך בנייחה, כן? הוא הולך ברוגע, והוא נהנה מעצם מההליכה. אז הוא לא מפסיע פסיעה גסה, הוא הולך לאט לאט, עקב בצד אגודל, טוב לו בעצם מההליכה. אבל אדם שבעצם רוצה להגיע לסוף, מבחינתו היה מדלג על הדרך הזאת, אם הוא יכול להגיע ישר, כן, לחוץ על כפתור ולהגיע לסוף הדרך, הוא היה עושה את זה. אז גם הוא מפסיע פסיעה גסה. שנפשו המורגלת לבלתי מצוא חפץ בעסק האמצעים, מורגלת גם כן, היא גם כן לצייר כל מטרה בסגנון כזה ברקם של האמצעים. על כן נהגיע את עצמו להפסיע פסיעה גסה, כדי להסיר מעליו עסק האמצעים. כן, זה ביטוי פיזי למצב הנפשי, שהוא לא רוצה את הדרך, הוא רוצה את המטרה. אמנם כל זה האיש, האדם הבלתי שלם בשכלו ומידותיו, ולא קנה דעת את השם על מידה נכונה בנפשו. זה אפשרות אחת. אמנם האיש השלם, שיודע מיטת מציאותו באשר הוא אדם, מצטרך אל המון פעולות. אדם שיודע שככה זה, ככה השם ברא את האדם, והאדם צריך כל מיני דברים שהוא כחלק מהקיום שלו הוא צריך לעשות אותם, שלמרות שזה מעשים אמצעיים, יכיר בכולם תכלית נשגבה, והוא העסק בהבאה את עצמו אל שלמות נפשי וכל מיני שלמות. הוא מבין שכל הדרך וכל הדברים, אפילו הקטנים ביותר ואפילו המעצבנים ואפילו הטכניים, הם חלק מהתהליך של קניית השלמות, הם חלק מהדרך שהכרחית כדי להגיע למקום שהוא רוצה להגיע, ולכן מבחינתו זה חלק מהעניין. כי העסק והעבודה שהוא פועל על מהלך השלמות ראוי שיהיה חביב ורצוי אל האדם מצד עצמו. על כן הוא מוצא תמיד מנוחה בכל פעולותיו. ועל זה נאמר בכל דרך הדאהו. כלומר, אדם שלהם יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, כן, בכל דרך הדאהו, בכל דבר שהוא עושה, וכל דבר שהוא עושה, הוא חלק מהתכלית, הוא חלק מהעניין, זה חלק מהדבר. גם הדרך בסופו של דבר היא חלק מהסיפור, זה לא רק מה שצריך לעבור אותו, אלא הדרך עצמה היא באה בעצמה. אדם נפגש עם הקדוש ברוך הוא, שם הוא עובד את השם בכל דרך הדאהו, בכל דרך ודרך שאדם הולך. מכירים את הפסקה במוסר אביך? אתם יודעים איפה זה? מאיזה פרק? יש לי סימן לזה. לא, זה פרק ב' פסקה ב'. ב' הבתוך. הרי זה הסיסמה של הפסקה הזאת, נכון? שבכל דרך הדאהו הכוונה בתוך. אז ב' הבתוך, זה פרק ב' פסקה ב'. אז זה האדם השלם. האדם השלם, בעצם הוא בדרך עצמה, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא, בעצם ההליכה. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בכל דבר שהוא עושה. ומזה בא מעמד תנועת הגוף גם כן במנוחה, שלא מפסיע פסיעה גסה, כן, כמו שאמר קודם. אז כאילו המצב הנפשי בא לידי ביטוי גם בהתנהלות של האדם, והוא הולך ברוגע בנייחה, בגלל שבעצם זה ביטוי לכך שהוא מבקש שהדרך, כאילו הדרך צריך לשהות בה, גם שם יש עניין בעצם הדרך, ולא רק להגיע בסוף לתכלית. על כן הפסיעה הגסה היא גנאי לתלמיד חכם, אם שאינה כדאי להיות גנאי לעם הארץ, שבאמת לפי השקיעה בהמית שאפשר להימצא בחוק עם הארץ, היא הגנה נאותה מה שעל כל פנים מרגישו בפנימיות נפשו, שהתקשרו אל התשוקות הבהמיות מצד עצמם, אין זה מטרה אנושית, ולהגיע למדרגה הגבוהה שתתיישב נפשו בעסק האמצעים מצד שהוא צועד אל תכלית זאת, אינה ביכולתו. על כן נהדר המנוחה בעסק האמצעים, שמזה בא מעמד נפשי המביא גם כן ידי פסיעה גסה, אינו גנאי לא כפי מידת השכלתו. אומר הרב קוק, כלומר, פסיעה גסה, מצד אחד זה גנאי לתלמיד חכם. תלמיד חכם אמור לחיות בתודעה כזאת שהיא תודעת הדרך, כן, תודעת בכל דרך הדרך. עם הארץ, מבחינתו, זה לא גנאי. למה זה לא גנאי? כי לפחות שיהיה עסוק, לפחות שיהיה תרות. כי הוא, בתודעה שלו, לא יכול להגיע לדרגה הגבוהה, שלהבין איך שגם האמצעים חלק מעבודת השם, גם חלק מהתהליך. ולכן, עדיף שהוא יהיה בלחץ, כדי שיהיה עסוק, כן, לפחות יהיה לו משהו שיניע אותו, ויכוון אותו כדי להגיע לתכלית, שתכלית משמעותית, ולא ישקע כל הזמן בשטויות. אמנם הדעה ברורה שהשגת אמיתת התכלית היא מנועה מחוק האדם וציורו, על כן זאת ישלמותו, חיבת הקודש של האדם ויעתו להשתלם יותר. כן, כלומר הדעה ברורה שאדם אף פעם לא יכול להגיע באמת לתכלית. בגלל שתמיד, כן, ההתקדמות היא אינסופית. האדם בהגדרה, כאשר, באשר הוא אדם, באשר הוא חי בתוך גוף גשמי וחומרי, אז תמיד הוא יוכל להתקדם עוד ועוד, כן? תמיד יהיה פער אינסופי בינו לבין אלוקים. ולכן, בעצם תמיד הוא יהיה בתהליך. וההכרה הזאת והתפיסה הזאת, היא גורמת לאדם להבין שהתכלית היא להשתלם. כן? זה הרב קוק, בכמה פסקאות מדבר על זה, ברות הקודש, שהתכלית היא לא השלמות, אלא השתלמות. כלומר, השלמות של האדם זה השתלמות. השלמות של האדם זה עצם ההליכה. כי לשלמות אדם באמת לא יכול להגיע. אלא מהי השלמות? שאדם צועד, שאדם בדרך, שאדם פועל ומתקדם. זה בעצם השלמות של האדם. אמנם הסובר כי רק לתכלית המשוער לו בבוא ישיג מנוחתו, הוא טועה במהות התכלית, שהוא חושב שהוא הדבר שמצייר בדמיונו מצד היותו רחוק ממנו, ולהבין שבבואו אליו ישקף לו עוד חוג גדול שתכלית יותר נשגבה. עד שיחכם להשכיל כי אמיתת התכלית הראויה שימצא מן העונג במלוכה, עבודה והשתלמות. כן, אדם שחי בתודעה כזאת שרוצה להגיע, להשיג, אז הוא בעצם חי בסרט שכאילו המקום שאליו הוא יגיע זה הסוף, זה התכלית. כן, לכן הוא בלחץ להגיע לשם. אבל הוא לא מבין שברגע שיגיע לשם, אז הוא יראה שהתכלית היא עדיין רחוקה ממנו, יש לו תכלית אחרת. ולכן בעצם זה לא באמת תכלית. אז מה שהוא אמור להבין שבאמת אין תכלית סופית, אלא התכלית היא עצם ההליכה, התכלית היא עצם ההתקדמות, התכלית היא עצם ההשתלמות. ובאשר מספר 500 מצויר אל מרחק הרקיעים משמיים וארץ תק שנה, והוא מושל מספר 1000 שהוא ציור מהגדולים שמספרים, והוא משותף גם כן בלשון למוד הלפחה חוכמה. כן, 1000 זה מלשון לימוד הלפחה. הוא מורה כי ההגעה אל המבוקש תהיה עבודת האמצעים, ערך מחצה מהאושר של הדת המגיע מעצם הידיעה שאליו מכוונים בתור תכלית, והידיעה עצמה היא המחצה השני. המרחק בין השמיים והארץ זה 500, שה-500 הזה הוא בעצם חצי מתוך האלף, שהאלף הוא הדבר שמלמד את האדם, שמה שהגעה למבוקש, כן, המרחק בין השמיים לארץ, שזה עבודת האמצעים, זה רק חצי מהדעת המגיעה בעצם הידיעה. והידיעה עצמה היא המחצה השני. לא עד הסוף הבנתי את זה. בכל מקרה, העניין הזה של ה-500, המספר 500, נוטל אחד מ-500 ממאור עיניו של אדם, זה קשור לטעות, כן? להכרה בזה שאדם לא מבין שהאמצעים הם בעצם, ההשתלמות היא השלמות, ושהאמצעים הם בעצם התכלית. על כן בין הארץ לרקיע עתק, ואוביו של רקיע עתק. והזמן שנה נערך אל הצד הגדול הרואי להיות בתבונות גדולה של איזה עניין ביון מיוחד לוקח לו זמן, והוא מושאל גם כן עם לשון שונה המורה לימוד. כן, זה התק שנה. אם כן, הצד האחרון של התק הוא המביא לציור התכלית, ובאשר התכלית לפי האמת יצאר רק אותו שהבין ערך השיווי של עצם העסק וההשתלמות, שהוא מגן כאן כל פנים ערך תכונת התכלית. על כן, הפסיעה הגסה נוטלת אחד מתק מאור עיניו של אדם שמחסרת אותו מהסתכלות שלמה בהגעת העוצם התכלית שבא לידי הקירוב אליו ולידי השלמת האמצעים. כלומר, בעצם פסיעה גסה שאדם כל הזמן רץ, שאדם כל הזמן רודף, שאדם אין לו נייחה, הוא נמצא במקום שבו הוא נמצא, ברוגע ובמנוחה, ובכל אחר דהו, אז זה נוטה לך נתק ממרוניו של אדם, כמו בעצם פוגע בתודעה שהיא תודעת ההשתלמות כשלמות. אמנם, גם למי שלא בא לידי מידה גדולה זו של הבנת החיבה של העסק באמצעים מצד הבאתם לתכלית של שלמות, מכל מקום בזרע הקודש ניתנה סגולת השבת לעוד ולברית מנוחה, להורות שעל כל פנים יש צד ציור מעלה רמה זו לכל ישראל. על כן עונג הגופני שבשבת למצווה נחשבת, המנוחה והעידון למעלות היותר רמות, על כן העיוורון של פסיעה גסה מאדר לבקידוש הדבשים שבשעה ורפה לו. כלומר, זה בעצם התיקון של השבת. שבת, היא מתקנת את האחד מתק מאור עיניו של אדם שניקח לו במשך השבוע בגלל פסיעה גסה, בגלל שכל המהלך של השבת הוא המהלך של המנוחה. כן, לכן אסור בשבת לפסוע פסיעה גסה. למה? בגלל ששבת זה הזמן שבו הכל תחליט. זה מעין עולם הבא, זה הבחינה של שבת שהיא מעין עולם הבא, שכל דבר בעצם הוא תכלית, הוא לא בשביל דבר אחר. האכילה של שבת לא אוכלים כדי שיהיה כוח לאכול, אוכלים בשביל לאכול, זה עונג שבת, זה מצווה. השינה של שבת, שינה בשבת תענוג, מה זה עונג? מה ההגדרה של עונג? מה המשמעות של עונג? המשמעות של עונג זה דבר שאדם עושה בשביל עצמו, זה עונג. מה זה להתענג על משהו? להתענג על משהו זה בעצם להיות בדבר בעצמו. כאשר אדם עושה משהו כאמצעי לדבר אחר, אז הוא לא מתענג עליו, הוא לא באמת נפגש איתו עד הסוף, הוא לא ממצא אותו עד הסוף. כי בעצם הוא לא רוצה אותו, הוא רוצה את מה שיבוא אחריו. הוא לא רוצה עכשיו לישון, הוא רוצה שיהיה לו כוח ללמוד. אז בעצם השינה היא אמצעי, היא לא הדבר. מה זה עונג? שאדם ישן בשביל לישון, זה עונג שבת. מה זה עונג באכילה? שאדם אוכל בשביל לאכול, הוא מתענג על עצם האכילה. וזה הבחינה של עולם הבא. עולם הבא זה לא עולם של אמצעים. עולם הבא זה עולם של הכל תכלית. לא אמצעי למשהו אחר. אלא עולם של קיבול שכר. עולם שזה הדבר בעצמו. לא הולכים לשום מקום. וזה הבחינה של שבת. שבת היא בעצם באה להחדיר בנו ולהשריש בנו את אותה תודעה שהיא התודעה של התכלית. התודעה שנפגש עם הקדוש ברוך הוא בכל דבר שעושים, בכל דרך הדעהו. האכילה של שבת אינה מגשמת. היא לא מוסיפה גשמיות, כן, היא רוחנית כולה. וזה התיקון לפסיעה גסה של משך כל ימי השבוע. ובעצם, אם אנחנו חוזרים למשכן ולשבת, אז זאת בדיוק הנקודה, שהמשכן בעצם התברר שהוא נתפס כאמצעי. וכשהוא נתפס כאמצעי, ולא כמטרה, אז הוא הוביל לטעות. הוא הוביל לחטא העגל. בגלל שבעצם השקיעה בתוך עולם של אמצעים בלי מטרה, בעצם גורם לאדם שיכול גם כן לשכוח בסופו של דבר את המטרה, את מה שהוא רוצה להשיג. והציווי של השבת, כן, זה מה שאומר חידושי ערים, הציווי של השבת שבא לפני מלאכת המשכן, הוא בעצם בא קודם כל להחדיר ולהשריש את התודעה שתזכור מה המשמעות של העשייה שלך. כן? תזכור בשביל מה אתה עושה את זה. אם הקדוש ברוך הוא נמצא גם בתהליך, אם הקדוש ברוך הוא נמצא גם בדרך, אם אני מצליח גם במשך השבוע לזכור את הקדוש ברוך הוא, אז אין חשש שאני אשכח אותו. אם בעצם הקדוש ברוך הוא שם, הוא בסוף, כן? הוא איזשהו משהו שהוא רחוק, ואדם לא חי בתודעה של בכל דרך הדעה, הוא לא חי בתודעה שכל דבר וכל פרט וכל שנייה וכל מעשה שהוא עושה בעצם הוא לשם שמיים, אז יש סכנה שהעשייה תברח למקומות אחרים שהם מקומות לא טובים. וזאת בדיוק הנקודה שמתחדשת בהקדמת השבת לימי המעשה. והמשמעות שלה לגבי החיים שלנו היא מאוד מאוד ברורה. כן, קשה להזדהות עם התודעה של התלמיד חכם פה שהרב קוק מצייר. לחיות באמת בתודעה שלמה כזאת, שכל האמצעים, כל הדברים שאדם עושה, זו שדבר, כן, קשה לחיות ככה. אבל לפחות להתכוון למקום הזה. למקום הזה שכל מעשיך לשם שמיים, שבכל דרך הדעה הוא, שבעצם זה לא שאנחנו עושים בשביל. כן, תמיד. התודעה האנושית הרווחת, אני חושב, הפשוטה יותר, זה שתמיד חושבים על העתיד. תמיד אדם נמצא במקום אחד, והוא כבר בתוכנית לשלב הבא. כלומר, תמיד חיים בשביל העתיד. כן, חיים בשביל, כן, להגיע לשם, להגיע לשם, להגיע לשם, להגיע לשם, ולא מספיק נמצאים בהווה, בכאן ועכשיו, איפה שאני נמצא פה. אבל באמת הקדוש ברוך הוא מאיר לי, לא בעתיד, הקדוש ברוך הוא מאיר לי כאן. הקדוש ברוך הוא מאיר לי היום. היום בקולו תשמעו. היום אני עובד את השם. היום אני יכול לפגוש עם הקדוש ברוך הוא בחיים שלי, בעשייה שלי. והתודעה הזאת היא התודעה שבעצם השבת צריכה לחנך אותנו אליה, ובעצם כל יום הוא צריך להיות איזושהי, באיזשהו מובן, שבתי. כן, גם יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, שלישי בשבת. כל יום בעצם יש בו את הנקודה, את הפנימיות, נקודה פנימית של השבת. שזה גם מבחינת התכלית וגם מבחינת הרוגע. או מבחינת היכולת של האדם להיות מזוהה בנחת עם מה שהוא עושה, ולא כל הזמן במהלך של רדיפה ובריחה לעבר דבר שהוא יהיה בעתיד, אלא כאן, כאן ועכשיו, היום, היום וקולו תשמעו. הערות? שאלות?
אם אדם לא חושב על העתיד, זאת אמור לתכנן.
אפשר לתכנן, זה לא סותר, אני חושב. כלומר, אדם יכול לתכנן את התוכנית של העתיד שלו. אבל התוכנית, היא חשובה לאדם כדי לתת לו איזה שהם גבולות גזרה, לאיפה הוא הולך, לאיפה הוא מתקדם. אבל התכלית צריכה להיות, כן, בוא נגיד את זה ככה, חוויה ממשית של האדם צריכה להיות החוויה, כן, החוויה השלמה שהרב קוק מתאר פה, זה חוויה של כאן ועכשיו. וצריך להיות לו באיזשהו מקום, בתודעה גם כן, איזשהו קו שהוא קו אופקי, כאילו לאיפה הוא רוצה ללכת, מה היעד, מה האופק שלו, כאילו לאיפה הוא רוצה להגיע. אבל המצב ההפוך זה שבאדם, בעצם בן אדם חי בתודעה הפשוטה שלו, זה התודעה האופקית. כן, וזה שהוא כאן ועכשיו, זה תודעה שככה מרחפת לו אי שם בחלל הראש. כאילו, הוא לא נמצא פה, הוא נמצא שם. והפרופורציות צריכות להיות הפוכות. מצד אחד, יש תוכנית, כן, בניית המשכן. יש תוכנית מאוד ברורה, כולם יודעים לאיפה הולכים וכולי. אבל צריך שהתוכנית העתידית והתכלית ולאיפה שרוצים להגיע וכולי, וכל היעד, לא יגרום לאדם שהוא לא מחובר להווה, שהוא לא מחובר לעכשיו, שהוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא שנמצא עכשיו בעשייה שלו, אלא הוא צריך להיות כאן, לחיות כאן ועכשיו, בצורה הכי איכותית שהוא יכול לחיות, עם תוכניות מגירה, כאילו מה הולך לקרות בעתיד. אנשים יכולים לעבור 120 שנה בחיים, כן, את כל ימי חייהם, בלי שהם נמצאים, בלי שהם חיים באמת. הם חיים, עוברים ליד החיים. הם נמצאים ליד החיים, לא נמצאים בתוך החיים. כל הזמן הם נמצאים באיזושהי רדיפה, באיזושהי מחשבה על עתיד. הם לא חווים את העכשיו, הם לא חווים את הרגע. לא נפגשים, לא עם עצמם, ולא עם החיים שלהם, ולא עם הסביבה שלהם, ולא עם הקרובים שלהם, ולא עם החברים שלהם. פשוט לא נפגשים עם המציאות הממשית של החיים עכשיו. עכשיו החיים קורים, עכשיו זה נמצא פה, עכשיו הקדוש ברוך הוא מאיר, עכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה, עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול להיפגש איתי מכל דבר שאני אעשה לשם שמיים. זה כאן ועכשיו. זה דורש מיקוד, זה דורש איכות של נוכחות, שאדם חי בעכשיו, חי פה, כאן. וצריך בשביל זה תודעה של נייחה, צריך בשביל זה להיות רגוע, צריך בשביל זה להיות, כן, לא פסיעה גסה. אדם פסיעה גסה, הוא כל הזמן הוא בריצה, הוא לא נמצא בשום מקום. הוא לא פה, בגלל שהוא רץ, הוא גם לא שם, כי הוא לא הגיע לשם. הוא כל הזמן באוויר, כן? במעבר מרגל לרגל, כל הזמן הוא בתהליך, כל הזמן הוא, וככה הבן אדם לא מצליח לפגוש את הממשות, לפגוש את החיים, לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לפגוש את היש, לפגוש את מה שקיים. שזה צריך ריכוז, צריך נינוחות, צריך שקיעה, צריך כובד, צריך איזה משהו שכמובן לא עצלות, לא סטלבט, אבל ריכוזיות, ערנות, כן, מפגש ממשי עם ההווה, עם העכשיו, עם הקדוש ברוך הוא שכאן ופה, כן, לראות את השמש הזורחת, לראות את השמיים הכחולים, צערנו אפילו בחורף שלנו, אפשר לראות את השמיים הכחולים, כאילו, לחיות את החיים ממש, את החיים עכשיו, לא משהו שפעם יבוא, לחיות עכשיו את החיים. וזה בעצם הבחינה של השבת, זה מה שהשבת מלמד אותנו. תחיו עכשיו, אל תרוצו לשום מקום, לבית כנסת, בסדר, אפשר, כן. צורך את רצון השם. אבל הטיול של אחרי הצ'ונד בשבת צריך להיות טיול בנחת, ברוגע, כן, ליהנות מהציפורים, כאילו לפגוש את החיים, לפגוש את העולם, לפגוש את הקדוש ברוך הוא. גם בלימוד, כן, אדם יכול להיות כל הזמן בריצה, ואז הוא לא פוגש, הוא לא נמצא. כן, הקצה ההפוך זה הסיפור עם רבי זושה, שהיה במסכת ברכות בדף בית עמוד א' במשך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. סיפרתי על זה, נכון? שאלו אותו, רבי זושה, יש עוד כמה דפים בשס. אז הוא אמר, טוב לי פה. אז רבי זושה, כאילו הוא הקיצוניות הפוכה, שאין לו אפילו שום שאיפה, אין לו אופק וכו'. אבל מצד שני, כן, אדם צריך, לומד סוגיה, צריך להיות מחובר לסוגיה שהוא לומד עכשיו. כאילו, להיות בה, באמת, לשמוח בה, ליהנות ממנה, ככה לקרוא את המילים של הגמרא, וכאילו להרגיש שעכשיו לא ריצה, עכשיו קורה משהו, עכשיו אני נפגש עם דבר השם, עכשיו אני לומד תורה, עכשיו אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך התורה שלו. זה התרחשות הווית, עכשיו. ומי שחי כל הזמן בריצה, ברדיפה, אז הוא מפספס את הכל, הוא מפספס את החיים. כי הוא שוב, הוא לא פה, והוא לא שם, הוא בשום מקום. וזה הבחינה של השבת. והשבת זה מה שהיא באה לבסס לפני מלאכת המשכן. קודם כל, תכירו בכך שיש ניחותה, שיש נייחה, שיש תכלית. ויש תכלית גם באמצעים. אחרי זה, כשתגיעו לאמצעים, אז תוכלו לראות איך גם באמצעים שאתם עושים, וגם בדרך, בעצם יש את האור של התכלית, של המטרה. שנזכה, בעזרת השם.